ב-5 באפריל 2021, באולם בית המשפט המחוזי בירושלים, החל שלב העדויות במשפט המולים, משפט השחיתות התקשורתית החשוב ביותר בתולדות המדינה. מאז ממשיכות העדויות במשפט לחשוף כיצד ברוני העיתונות הישראלים מספסרים בעיתונאים, בהיסטוריה ובציבור כדי לצבור עוד כסף ועוד כוח. זהו סיפורם. זהו הסיפור שלנו. שלום שוקי טאוסי.
שלום אורן פרסיקו.
שלום גם לכל אחד ואחת מהמאזינות והמאזינים שלנו כאן בפודקאסט משפט המולים, פודקאסט העין השביעית למשפט המולים, פרק 136.
וואלה, עשית את זה יפה.
תודה רבה.
זה נשמע כמו עסקתים.
כאילו אמיתי.
אמיתי.
כן, טוב. תצבות את עצמך שוקי, אתה לא חולם.
וואלה. כן, אם המשפט כבר מתחיל להיראות...
איזה משפט?
משפט המולים, הפודקאסט משפט המולים.
במה הוא עוסק?
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנצחי של מדינת ישראל.
כן.
מי שאחראי למחדל הביטחוני החמור בתולדות המדינה.
אתה אומר את זה כאילו זה דבר גרוע.
לא, אני מונה את ה...
הישגים שלו.
זה כמו בספר הישים.
כן, אוקיי.
כאילו, הוא שם 157 קשיות באף.
כן.
הוא אחראי למחדל הביטחוני החמור בתולדות המדינה.
כן.
למחדל האזרחי החמור בתולדות המדינה.
יפה.
הוא גם נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים.
אוקיי.
לצד מי שאנחנו ניסינו להפוך לכוכבי המשפט,
איך
המולים.
איך הלך?
הצלחה חלקית.
כן. בחוגים להגיד, הנכונים.
בחוגים הנכונים.
כן.
ששאול ואיריס אלוביץ', הבעלים לשעבר של בזק
והיה ווואלה. והיה עוד אחד עם איזה ליווי מוזיקלי שמלווה אותו.
ארנו אנוני מוזס.
אז מה הבעיה?
מול
מה
ידיעות אחרונות. מה הבעיה עם המשפט? זה מתחיל לראות קצת כמו פאט. זה נמשך. זה רק כמו איזה פאטה מאורגנה, משהו כזה, ארפילים את התא, שאתה לא יודע אם אתה שם או לא שם, זה קורה
זה
או
קורה?
לא קורה. נניח,
כמו... אם אף עיתונאי לא מגיע לסקר את האירוע, זה קורה?
זה קורה, כן. כרוב האירועים אף אחד לא בא לסקר, אבל גם את האירוע הזה, שבאים לסקר, כבר לא ממש מסקרים, נראה לי עין השביעית, זה כלי התקשורת היחיד שעוד נותן דיווחים על כל דיון ודיון.
סליחה, מה עם האולפן הפתוח של כנרת בראשי?
הוא זה, הוא נותן כל
בוודאי,
יום.
בוודאי, הקלדנית יושבת לידי, נעבה.
אבל הוא נותן גם דיווח.
בשידור חי.
כמה שעות?
חמש, שש, כמה שצריך,
שש,
כן.
זה הכל. השבוע פרסמנו דיווח פרי עטך על חקירתו של דני יופי, קצין המשטרה, שחקר מספר חשודים בתיק.
כן.
בואו נעשה רגע סימולציה של החקירה.
אוקיי.
אתה תהיה עורך הדין עמית חדד סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני אהיה קצין המשטרה דני יופי.
אוקיי, בואו נתחיל. אז בשני לפברואר 2016 אתה חוקר את ארי הרו, זוכר?
מה? לא, אני לא זוכר.
אתם עוצרים אותו בשדה התעופה?
לא זוכר. מה?
למה עצרתם אותו?
אני לא זוכר.
מה היה נושא החקירה?
אני לא...
במה הוא היה חשוד?
מה זאת אומרת? אתה יודע במה הוא היה חשוד?
אתה חקרת אותו.
כן, אבל זה היה לפני הרבה שנים. מה, ככה זה היה אורן בבית המשפט?
הלוואי וזה היה ככה, זה היה הרבה יותר גרוע.
יותר גרוע מזה?
כן.
מה הוא אמר, אני ממש לא זוכר?
דני יופי, הוא לא אומר שהוא לא זוכר, הוא מאוד רוצה כן לזכור, ומאוד רוצה לסייע, הוא כאילו, זה מה שנקרא חיבוק דוב, הוא מחבק את המתחדד, אבל לא יוצא מזה שום דבר.
כן, עכשיו שאתה אומר נכון, כי זה היה בשדה תעופה, ואז היה... מה זה היה, אני מנסה להיזכר.
זה היה יום חקירה, שבסופו השופטים אמרו בעצם לעמית חדד, שהם לא הניבו שום דבר מהיום הזה.
רגע, hold the press, השופטים?
כל אור, לכל אורך היום.
אפילו השופטים אמרו שעורך דין עמית חדד, החקירות העקרות שלו הגיעו לשלב שבו כבר הצחיחות היא מתפשטת.
לכל אורך היום השופטים זרזו את עורך דין עמית חדד. אמנם דן יופי אמר הרבה פעמים לא זוכר, אבל השופטים אמרו הרבה פעמים עורך דין חדד. עורך דין חדד. עורך דין חדד, אפשר להתקדם.
ומה הוא אמר?
אני מתקדם! ואז לקראת סוף היום, הם אמרו לו, תקשיב, יש לך עוד יום של חקירות בשבוע הבא, אנחנו מציעים שתקצץ, שזה ייגמר בחצי היום. הוא לקח את זה מאוד קשה, הוא חשב לגלוש עוד ליום שלישי.
והם אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא משאלו, הוא אומר להם, אבל אתם לא מבינים איזה שאלות עוד יש לי לשאול אותו, הוא חייב לזכור.
עכשיו זה כדורי דומדום, זה סרק, סרק, סרק.
עכשיו אני מגיע לעניין.
אני רק מחמם אותו על הגריל.
אז הם אמרו לו,
אתה רצחת את רבין.
אנחנו לא יודעים מה השאלות שלך, אבל אנחנו רואים את התשובות של העד, ואנחנו מבינים מה אפשר להפיק מהם. במילים אחרות, אי אפשר להפיק מהם כמעט שום דבר.
איזה, תאמין לי בית משפט עוין. תפירת התיקים. מה עוד היה השבוע
בבית המשפט?
בוא, תשמע. למה עצרו את אירי סלוביץ' לעיני בניה? תלשו הגילים, הורידו טבעות נישואים וכל זה בניגוד לצו חיפוש? מי זה הדיקטטור ששלח את הבריונים?
לעצור אישה חולת סרטן בת 82, לחלוט לה את חשבונה, לעקור הגילים מאוזניה של אשת אלוביץ', לקחת ממנה את טבעת הנישואים, בדיוק כפי שהנאצים עשו ליהודים, חתיכת חלה, אימפריה דון קורליאונה המתפוררת. אתה בעצמך היית שותף בהפגנות בבלפור, או שהגמל לא רואה את הדבשת של עצמו?
לא ברור, תלישת הגילים מאוזניה של אשת אלוביץ', לקחת טבעות נישואים כפי שהיטלר עשה, או שלכם הכל מותר, דפוסי התנהגות נאצים.
וואו, זה היה השבוע בבית המשפט? לא, 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 מה פתאום, מה פתאום. מה ששמענו עכשיו, זה לקט של ציוצים.
זה בבית המשפט של הציבור.
של הציבור, בדיוק.
ברשת המתקנה טוויטר?
בדיוק. שלפי מה שאני רואה כאן, אנשים מתלוננים על הנאצים בפרקליטות, שתלשו את הגילים.
במשטרה. ובפרקליטות.
בפרקליטות שאישרו ופיקחו, ובמשטרה שביצעו, שתלשו את העגילים מהאוזניים של אירי סלוביץ'.
וואו, זה נשמע ממש מעשה ברוטלי ואכזרי ומדמם. אפשר ממש לשמוע את השפריץ. מאיפה זה הגיע לטוויטר הדבר הזה? מה זה? המצאה? זה מין משהו שהוא...
אז זאת אומרת מאיפה?
מאיפה זה הגיע?
ממכונת הרעל. קטעים מהבלוג של אלי ציפורי.
כל חטא של אירי סלוביץ', אשתו של שאול אלוביץ', שהיא ושרה נתניהו התחברו. במסגרת החטא היום והנורא הזה, אירי סלוביץ' הייתה קשובה לכמה מהתלונות של שרה נתניהו על הסיקור השלילי והנבזי שלה בוואלה, וטיפלה מול אילן ישוע. זהו, זה הכל, שום דבר פלילי. אבל ליאת בן ארי ויהודית פירוש הפכו את זה לסיקור אוהד בהתחלה, ואחר כך ל... ענות חריגה, שטויות במיץ עגבניות, מה שהן עושות עם הדליפמנים למיניהם כעובדות ציבור, זה פלילי, אבל אין, מותר הכל. בשביל השטויות הללו, איריס אלוביץ' נלקחה לחקירה ולמעצר ממושך לשווא. הם תלשו את הגיליה בצורה לא חוקית שבוקרה על ידי בית המשפט העליון. כזכור, החוקרים דפקו על דלת ביתם של האלוביץ'ים, ברבע לשש בבוקר הם גילחו מהקירות את כל יצירות האומנות, תלשו את הגיליה של אירי סלוביץ' ואת שעונו של אלוביץ' מפרק...
אז בבקשה, אלי ציפורי כתב.
אז אלי ציפורי
תלשו
כתב!
תלשו את הגיליה של אירי סלוביץ'.
בסדר, אבל הוא שקרה, נו מה...
מה זאת אומרת, לא תלשו את הגילים?
אני לא יודע, אבל
לא
מזה...
לא גילחו את יצירות האומנות מהקירות? מכונת גילוח.
אבל מה יצא להם מלגלח את יצירות האומנות?
שיהיה כאילו בדוגם.
וואלה. אז הם בעצם עשו שירות למשפחת אלוביץ'.
צחצחו גם את כל הפסלים שהחרימו.
מרקו.
כן, מרקו, בדיוק.
מרקו את הפסלים?
כן, וגילחו את היצירות האומנות. וזה בדיחה בשבילך להתלוש הגילים
מאוזניים של אישה?
שפריץ.
כן, זה נשמע נורא.
נשמע נורא, על מה ציפורי מבסס את זה?
כן, תשמע, אני יכול להבין שציפורי באמת, מדמיונו המופרע והקודח, ממציא כל מיני הזיות, ואז כל מיני בוטים ו... איך קוראים לזה היום? אבטרים.
כן.
וכפפות גרב. כן. ואיך זה יכול להיות שזה לאנשי הסייבר, כל מיני כינויים כאלה. אז הם לוקחים את השקרים המופרעים האלה, והם מפיצים אותם הלאה ב...
אבל זה לא שקר מופרע, בית המשפט העליון גינה את זה, זה לא חוקי, אתה שמעת?
בוקר, זה בוקר.
כן.
זה בוקר על ידי בית המשפט העליון. בוקר. אבל האמת היא שזה לא בא מציפורי.
מאיפה זה מגיע?
ציפורי לא בדע את זה מדמיונו הקודח, הוא רק ניפח בדיה שהמקור שלה כן היה באולם בית המשפט.
עורך הדין ז'ק חנס, הנגורם של בני הזוג שאול ואירי סלוביץ', חוקר את קצין המשטרה, רב פקד אורי כנר.
האם אתה יודע, האם שמעת באיזושהי דרך על חיפוש משפיל ותפיסת תכשיטים על גופם של בני הזוג גלוביץ'?
ואני אחר כך בתקשורת שמעתי על זה.
בזמן אמת לא ידעת?
לא.
ולא דיברתם על זה ביחידה?
לא.
הגילים מהאוזניים של איריס?
אני שמעתי תיאורים.
טבעת?
תיאורים שאני לא בטוח שהיו. בכל מקרה, אני לא השתתפתי בדבר הזה.
לא, זה קביעה של בית משפט עליון.
אז שוב פעם, אני לא השתתפתי בדבר הזה. אבל אני אומר, כתבות היו, שמעתי על הכתבות האלה.
מה, לא כתבות, לא, אני מפנה לפסק הדין.
לא, כתבות על תלישת הגילים או משהו כזה שהיה, אני שמעתי בתקשורת. אני לא נכחתי בדיון בעליון. כמו שאמרתי, אני הרי עזבתי באוקטובר או נובמבר 18, אני כבר לא הייתי ביחידה הכלכלית. אני לא התעסקתי בחילות, לא התעסקתי בשמיית, לא התעסקתי בתלישת הגילים, ולא התעסקתי בהזמנת משאית.
על מה עורך דין ז'ק חנס, הנגורם של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', שואל את החוקר אורי קאנר?
בבוקר הפרוץ, היום שבו okay. החקירה של תיק 4000 הופכת מסמויה לגלויה, מגיע צוות מאוד מורחב של חוקרים אל הבית הפרטי של איריס ושאול אלוביץ', כדי לעצור אותם, לקחת אותם לחקירה, ולהחרים ציוד בבית.
אוקיי.
לתפוס ציוד מחשבים, להחרים ציוד...
הדרוש לחקירה.
הדרוש לחקירה, כך לפי צו שהם קיבלו.
ואומר, הוא שואל אותו, חן, מה שמעת על תפיסת תכשיטים על הגופם של בני הזוג אלוביץ'?
הוא אומר, קראתי בתקשורת עניינים, כן. תלישת הגילים.
אגב, בתקשורת לא היה שום דבר על תלישת הגילים, איפה היה?
אצל אלי ציפורי, כן. אנחנו ראינו.
אוקיי, סבבה.
אבל בסדר, כל אחד והתקשורת שהוא צורך.
כן. אבל
הוא אומר, אני לא הייתי
מעורב. אני לא הייתי שם. מי עוד לא היה שם?
תת ניצב יואב תלם.
עורך הדין ז'ק חנס, הנגורם של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', חוקרת קצין המשטרה, תת ניצב יואב תלם.
אני שאלתי אותך עכשיו לגבי החוקיות של הפעולה שלכם, ואמרת לי שבאותו מועד חשבתם שעל פי הצו שאני מראה לך עכשיו, יכולתם לתפוס רכוש מסוג חפצי אומנות ותכשיטים שלא נכללו בצו. כך חשבתם כפרשנות שגויה עד שבא בית המשפט העליון והעמיד אתכם על טעותכם. עכשיו אני מראה לך ואני שואל אותך, תראה את הצו ולנגד עיניך ושואל אותך שוב, האם חשבתם שטבעות נישואין זה מסמך או חפץ הדאוש לחקירה? שאלה פשוטה.
לא.
יפה. האם חשבת אתה עצמך כמי שאחראי על החקירה, שלהוריד עגילים מתנוחי אוזניה של איריס אלוביץ', זה מסמך או חפץ הדרוש לחקירה?
לא. אבל ההבנה שלנו שכשאנחנו עוצרים חשוד, ויש סבירות גבוהה שבהמשך היום, בחפוף להחלטת בית משפט, הוא יגיע לשירות בתי הסוהר, אנחנו מייעצים להוריד את השעון ולהוריד את העגילים, חפצים שממילא נוטלים אותם בשב"ס, לא למטרות תפיסה כלכלית. אז בסוגיה הספציפית הזאת, אני אומר את זה ככה, עם ההסתייגות.
אתה אומר, עשינו עוד מעצרים באותו יום, אבל אין אף חיפוש ומעצר מכל האנשים שנעצרו באותו יום, שהורידו להם הגילים מהאוזניים, והורידו להם טבעות נישואין. לכן זה מחזק את התזה שעליה לא ענית, שאתם בצורה מכוונת עשיתם את זה כלפי בני הזוג אלוביץ' על מנת לערער את יסודות עולמם. תגובתך.
תגובתי שאנחנו לא עשינו שום דבר ברוטלי בצורה מכוונת.
תת ניצב יואב תלם, כשהוא נחקר לפני חודשים כבר בבית המשפט, נותן סיבה הגיונית לכאורה להורדת הגילים, תלישת הגילים, מה שזה לא יהיה, מאוזניה של איריס אלוביץ'. הוא אומר, אנחנו יודעים שהיא כנראה תגיע בסופו של יום החקירה אצלנו.
לא בסופו של יום. בסוף היום.
בסוף היום הזה.
כן.
של החקירה אצלנו.
היא תגיע למעצר.
היא תגיע למעצר, ובשב"ס מה שעושים כשנכנסים למתקן של השב"ס, אומרים תורידי את העגילים, תורידי את השעון.
לא נכנסים לתא עם התכשיטים.
בדיוק, ואז כדי שהיא לא תצטרך להוריד את זה שם, היא תוכל להוריד את זה אצלה בבית.
ולשים בכספת.
כן.
או לשים בכספת של המשטרה.
כי זה מה שקרה.
של מחלטת את זה. אבל אומר, מדבר עורך דין חן על פרשנות שגויה של הצו, נכון? הוא נכנס שם מה קרה שם.
הם קיבלו שם צו שמאפשר להם לתפוס רכוש, אבל לא את כל הרכוש, נכון?
לא בדיוק. הם קיבלו צו שהם יכולים לחלט רכוש שנדרש לצורכי החקירה.
אוקיי.
Okay. וחוץ מזה היה שם כל מיני ענייני פרשנות, בגלל שיש חוק איסור הלבנת הון, האם אפשר לחלט גם רכוש באופן כללי, כאילו מה אפשר לחלט באופן כללי ומה צריך להיות מפורט בצו. הבני הזוג אלוביץ' הראו לבית המשפט על התפיסה של הרכוש שלהם, אמרו אנחנו רוצים שיחזירו לנו כי הצו לא היה מתאים. אמרו להם בבית משפט השלום, לא, זה נכון, גם אם הצו לא היה מתאים, אחרי זה אפשר לבקש בדיעבד, כי זה כן התאים לתכלית הכללית. הראו למחוזי, גם אמרו להם, אין שום בעיה עם זה.
נכנעו.
ויתרו. הרכוש חלוט וזה. הם לא ויתרו.
כן.
בכל זאת, פנו לעליון.
מי יצג אותם?
לא יודע.
עורך דין ג'ק חן.
באמת?
בוודאי.
אז הוא הכיר טוב את התיק.
פנו לעליון.
אמר השופט יצחק עמית, צריך להחזיר את התכשיטים.
למה?
אומר כך, בוא אני אקריא לך מפסק הדין. המדינה טענה כי די בכך שבבקשה להוצאת צו חיפוש במסגרת חקירת פרשת בזק נכתב כי קיים חשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון כדי לאפשר את תפיסת הרכוש. בכל מקרה, כך טענה המדינה, ממילא יש לשוטר סמכות תפיסה ללא צו. כן, שוב, בגלל שהחקירה הייתה קשורה לאיסור הלבנת הון, אז זה נותן סמכות
כללית. גם אם אין צו ספציפי לתפיסה, כן. אתה יכול לתפוס.
טענה של... וזו טענה שהתקבלה בשתי ערכאות. כן. אומר השופט עמית, טענה זו של המדינה קשה להלום. לשיטתה של המדינה, יכול שוטר להיכנס לבית עם צו חיפוש או בלעדיו, על מנת לאתר חפץ ששימש לביצוע העבירה, והנה... לחדה את עינו של השוטר תמונת פיקאסו מקורית התלויה על הקיר, או שולחן מאגוני בסגנון לואי ה-14 בסלון הבית, והוא יכול לומר לחברו, מצאתי נכסים שניתן יהיה בעתיד לחלט כרכוש בשווי, קדימה להעמיס.
רגע, אני רוצה להבין, בבית של אלוביץ'ים הייתה תמונת פיקאסו מקורית ושולחן מאגוני בסגנון לואי ה-14?
אני לא יודע, אבל על מנת לסבר את האוזן, כן. חפצי האומנות שנתפסו כן. בבית האלוביץ'ים היו שווים 6.2 מיליון שקל.
ווא.
זה אולי...
זה לא פיקאסו?
זה תמונה של פיקאסו לא מקורית.
קדישמה.
ואולי לא היה 15.
כן.
בכל מקרה, שופט יצחק עמית הפך את החלטות השלום והמחוזי, וקבע שאת התכשיטים שתפסו צריך להחזיר. התכשיטים שנתפסו יוחזרו לעוררים לאלתר. זאת בהינתן שאי חוקיות התפיסה של חלק מהתכשיטים, אלה שהיו על הגופם, אף הייתה כרוכה בממד נוסף של השפלה, וגובלת בחיפוש על הגוף ללא צו, שזה כבר... עניין נוסף, חיפוש על הגוף.
זה, הבנתי, אבל הממד של ההשפלה זה כשתולשים את זה מהאוזניים.
כן, גם עוד זה עם כל
השפריץ. מאוד משפיל.
כן. קשה להלום כי בית המשפט היה מתיר בצו במסגרת חקירה, חילוט של תכשיטים אישיים ושיונים. חפצי האומנות שנתפסו, יישארו בשלב זה כדפוסים. עכשיו, רק כדי להעמיד את הדברים בפרופורציה, כי את החלק, הציטוט הראשון שהקראתי היה בכל הידיעות, אז כן. מלוי 14 וזה. את הציטוט הזה אף אחד לא ציטט.
אוקיי.
הרכוש שנתפס של בני הזוג אלוביץ',
כן.
שזה היה כמה וכמה דירות
ווילות.
מכוניות מרצדס ואאודי,
כן.
ניירות ערך.
כן, חשבונות בנק.
וחשבונות בנק, בסך הכל 88 מיליון שקלים.
אוקיי, אבל מה, למה אינך זה... צרה?
לא,
אבל אתה
אבל
רוצה,
אני צרה.
אז תלך לצפון קוריאה.
אבל אני לא צרה.
אוקיי, כי הם מייצרים, תעסוקה כן. למאות ואלפי אנשים.
שוטרים, למאות ואלפי שוטרים. בכל מקרה, מתוך זה אמרו שאת ה-600, תכשיטים בשווי 600 אלף שקל, את זה צריך להחזיר. זה אי אפשר לחלט.
הבנתי.
אוקיי? אז קודם כל, בשביל לשים את הדברים בפרופורציה. עכשיו, חן, כבר כשהוא חוקר את... קאנר,
כן.
הוא מפנה לפסק הדין של בגץ.
כן.
בעצם הוא אומר, אני עכשיו, לא, אני לא מצטט את אלי ציפורי, כן? כן, אלי ציפורי כן. מצטט אותי. אני לא מצטט את, מה זה היה? רופא ימני ובלאק כן, פנטר כן, מטוויטר.
כן.
אני
מצטט,
מסתמך.
כבוד השופט עמית,
כן?
בית המשפט העליון.
בית המשפט העליון.
שם.
אבל מה כתוב בבית המשפט העליון?
מה כתוב?
כתוב העוררים,
כן.
העוררים זה האלוביצ'ים.
שאול ואלוביץ' שעיררו,
שהם,
כן.
הם עיררו, אז הם
מה עוררים. כתוב, מה כתוב?
העוררים הסירו טבעות ניסויים מאצבעותיהם,
כן.
והעוררת הסירה... איריס אלוביץ'?
כן.
הסירה הגילים מאוזניה.
לא הבנתי. היא תלשה לעצמה מהאוזניים? היא עשתה את השפריץ?
לא, כנראה שהיא פתחה את הסוגר. אמנם, השופט יצחק עמית לא מפרט איך היא הסירה. יכול להיות שהיא...
תלשה לעצמה.
אבל, אם אני מפעיל כאן, common sense, אני מתאר לעצמי, למרות שזה לא תואר באופן מפורט בפסק הדין של בית המשפט העליון של כבוד השופט יצחק עמית, שאיריס אלוביץ' לפני שהיא עצמה הסירה את העגילים מאוזניה שלה, פתחה את הסוגר והסירה את זה, בצורה שלא תגרום לה לנזק גופני.
אבל תן לי להבין, אז רגע, אם הם לא, איך עורך דין יק חן אמר, הורידו להם את העגילים מהאוזניים.
נכון. אצל חנה הסירה,
הפך להורידו,
ואצל ציפוריה הורידו הפך לתלשו.
הבנתי.
ובטוויטר,
נאצים.
כן. וזה כל התורה על רגל אחת.
השבוע הגיע לבית המשפט, החוקרת המשטרתית שהייתה שם בבית משפחת אלוביץ', הגברת אבא בראון בכבודה ובעצמה.
וואלה, איך קוראים לה באמת?
קוראים לה רב פקד רעות הנביא.
אז רעות הנביא הגיע לבית המשפט, ועורך דין ז'ק חן יכול סוף סוף לאשש את סיפור הקלישה.
אבל לפני זה הפרקליטות בחקירה ראשית שואלת אותה מה באמת היה שם. עורכת הדין ניצן וולקן מהפרקליטות חוקרת את רפ"ק רעות הנביא.
עד כמה את או גורם חקירה הוריד מגופה של איריס אלוביץ' הגילים, תכשיטים?
לא, חלילה, מה זאת אומרת?
מי יסיר?
היא בעצמה. לא זכור לי שהייתה רמת קול, אלימות או משהו חריג.
היה עוד גורם נוכח בבית משפחת אלוביץ'?
שאול אלוביץ' נכח כמובן, גם הוא נעצר ונחקר. ומטעמם, גם כששאלתי אם הם רוצים עד מטעמם, היא ביקשה את שחר, הנהג של שאול. הגענו יחד עם צוות בילוש, אני ולמיטב זיכרוני גם צחי, חוקר של רשות ניירות ערך, הגיע גם רפ"ק אורי קאנר, החוקר של שאול אלוביץ'. כשנכנסנו לבית של בני הזוג, הפרדנו ביניהם, שאול היה יחד עם רפ"ק קאנר, שניהל את החיפוש יחד איתו, ואנחנו היינו יחד עם גברת אלוביץ'.
הועלו במשפט טענות הגנה שהגילי איריס אלוביץ' הוסרו בברוטליות מאוזניה.
לא היה ולא נברא. הרי במידה וזה היה, זה היה ניכר בתמלול, הרי היה מכשיר הקלטה עליי לאורך כל החיפוש.
אבקש להקריא תמליל מאותה הקלטה מה-18 בפברואר. נעשה את זה מסודר, אנחנו שומעים בהקלטה. קחי לך לבנים, עוד חולצה, עוד מכנס, בגדים לישון. ואז שומעים את איריס שואלת, גם את השעון, העגילים, הכל? והשוטרת אומרת, כן, 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 חבל, תורידי, נצטרך לשים בפיקדון, ילך לאיבוד, לא ילך לאיבוד, חרם.
כן, זו לירון. לירון הסבירה לה מה נכון ומה לא נכון, מה כדאי. היא בחרה לקחת ללבוש מסוים, התאפשר לה לארוז תיק עם ציוד אישי. כנראה בהקשר לזה היא הפנתה ללירון שאלה בנוגע לתכשיטים, ואז היא שואלת האם להוריד גם את השעון או דברים מסוימים, וכאן לירון מאשרת לה, ככל שיתפסו תכשיטים זה חלק ממה שישמר בפיקדון.
אז מסתבר שיש הקלטה של האירוע הדרמטי של תלישת העגילים, ולא לא שומעים את השפריץ.
לא שומעים את השפריץ.
לא, כי זה, אין שם בכלל תלישה.
כי זה לא נתלש.
החוקרת המשטרתית אומרת לאיריס, את צריכה להרוז לעצמך בגדים, יכול להיות שתהיה בבית המעצר וזה, ואז היא שואלת מה, להוריד את העגילים, להוריד את השעון, והחוקרת אומרת לה, כן.
כן, כדאי שתורידי, כי אחרת זה
זה בשבת, שמים את זה בפיקדון, הולך לאיבוד, לא הולך לאיבוד.
חרם.
חרם על העגילים, מה זה, 600,000 שקל עגיל, לא?
לא. זה הכל ביחד. הכל
גם השעון
זה
וגם
60,000.
60, לא, חרם, כן, עדיין חרם.
חרם.
כן. אבל אחרי
מישהו עבד קשה בשביל הכסף הזה.
אבל אחרי החקירה הראשית, אז מגיע הקטע שבו עורך דין ז'ק חן, סוף סוף, ניצב אל מול פני הרוע, מישיר מבט,
ו
עורך הדין ז'ק חן, סנגורם של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', חוקרת קצינת המשטרה רפ"ק רעות הנביא.
חברתי בחקירה הראשית הפנתה אותך לקטע בהקלטה, אבל כמה שורות למעלה שומעים את הדברים הבאים. איריס, לא לקחת תכשיטים, בסדר? להוריד הכל. תכשיטים, עגילים, טבעות, שרשראות, בסדר? זו הוראה, לא הצעה, לא אולי, לא בערך, לא אם בא לך. לא ייקחו בשבס, איריס, לא לקחת תכשיטים, להוריד הכל. את שמעת את הקטע הזה?
לא.
ומכיוון שלא שמעת את הקטע הזה, יכולת לומר שנתנו לה לבחור, נכון? מה את אומרת?
לא, אז אני אתקן את אדוני. קודם כל, הדוברת היא לירון מנשה, לא אני. אני מזהה את הקול שלי וזו לא אני. ובכל מקרה אין שום סתירה. לירון הסבירה לה לגבי הקפוצ'ון והנעליים, ומה ששמענו עכשיו הוא לא סותר את מה שאני אמרתי. לא הייתה הוראה. הרי עוד קודם לכן אמרו לאיריס, חרם, תורידי, ייקחו לך כפיקדון. ואז בהמשך אומרים את מה שאתה השמעת, שזה חלק משיח שלם. אז זו הפרשנות שלך וזו הפרשנות שלי, ואם אתה חושב אחרת, אתה יכול להעיד את לירון.
אני חושב שזה לא נתון לפרשנות, אבל אני זורם איתך. אני חושב שזו הוראה, לא בחירה.
הוא חושב!
הוא חושב!
הוא חושב!
כי אומרים לה, תורידי, בסדר? להוריד הכל, בסדר?
כן, ואחרי זה גם, היא שואלת, להוריד את הגילים, אומרים לה...
הכל, הכל, הכל?
אז אומרים לה, אם את רוצה, אל תורידי, אבל כדאי לך להוריד, כי אחרת תיקחו את זה לפיקדון. בקיצור, כמו שאומרת רפק, ראות הנביב, זה חלק משיח שלם. ועורך דין ז'ק חן שולף ממקטורנו ראיית זהב את הוידאו, יש לו וידאו, של התנוך הפצוע, סתם, אין לו, סתם, הוא מודה בעצם, במשתמע, שהוא המציא...
אבל הוא לא אמר שתלשו לה.
הוא לא אמר שתלשו.
הוא רק אמר שהורידו.
זה, זה מכונת הרעל של נתניהו, במקרה הזה של אלוביץ', לא משנה, זה אותו רעיון, שהחוקרים, הסנגורים בבית המשפט, מתחילים לנפח קונספירציות, ושקרים, והבלים, ואז יש מערך שלם, שניזון לא במקרה, כן? חלק מהדברים מועברים על ידי דוברים בטוקינג פוינטס, בוואטסאפ או באיזה כלי תקשורת שלא משתמשים שם, וזה הופך אחרי זה לזרם תודעה ענק בתוכניות ביוטיוב ובציוצים ובבלוגים ובתחנות רדיו שלמות שמקודשות לזה.
ואז זה מגיע להסתה מטורפת של נאצים, צריך להוציא אתכם להורג, לתלות אתכם כמו אייכמן, ואז הסנגורים אומרים, מה פתאום?
אנחנו מצדערים, בכל תוקף.
אני ומרשי מגנים את זה.
לא יעלה על הדעת.
ואם מישהו אמר את זה, זה לא בסדר.
אגב, זה אומרים, תמיד השליחים אומרים. הראש, הוא תמיד, הוא הראש אף פעם, נתניהו, הוא אף פעם לא אומר נאצים ותלשו, והוא גם אף פעם, אבל גם לא מגנה את זה. זאת אומרת, הוא תמיד נשאר מחוץ למשחק. מה זה? מי מתפרץ אליי הביתה?
יודן ראוס.
מי זה עם המדים השחורים? מה זה? גסטאפו?
אקציה, אקציה, כל היהודים לאושוויץ.
אפשר להרוס לפחות תיק?
כן, קדימה, תיק, בגדים, תחתונים, להוריד כל תכשיטים.
להוריד את התכשיטים?
בטח,
מהגוף?
בטח, באושוויץ במלא אומרים לך להוריד לפני מקלחת. תורידי עכשיו, אני אשים בכיס.
גם להוריד את הגילים מהאוזן?
כן, אבל תיזהרי לא לפגוע בעצמך. מה עוד היה השבוע שוב?
רפורמה הסיטונאית!
למה לא התחלנו עם זה?
נכון, נכון.
הנושא החביב על המאזינים שלנו.
רפורמה הסיטונאית.
השוק הסיטונאי.
השוק, רפורמת השוק הסיטונאי.
מה זה רפורמת השוק הסיטונאי?
זה...
אוקיי, בסדר, תודה.
בזק, שהיה לטלפון נייח.
כן, הטלפוניה.
פעם הטלפונים היו נייחים.
כן.
הם היו מחוברים בחוט לקיר.
נו.
ואם היית רוצה לדבר בכמה חדרים, היית צריך לקנות חוט מאוד ארוך. והיית הולך עם החוט.
הוא היה מסולסל כזה.
לא, גם באיזשהו שלב כבר, יותר מתקדם, כבר היה חוט ישר. אני זוכר, הייתה לי חברה שהיה לה חוט באורך של 30 מטר.
אחרי מסולסל, המציאו את הישר.
כן, המציאו את הישר. זה גם ככה חסך, כי הוא יודע, חוט מסולסל של מטר, זה חוט ישר של 2 מטר.
אהה.
כי הסלסולים
הם... איזה פיתוחים היו אז.
לגמרי, והיו הולכים מחדר לחדר, ואז היית נופל על זה. וזה היה...
בזק?
בזק היה להם רווח חודף של, לפי החישובים שלהם, באחד ה... דוחות שהם הציעו של מיליארד שקל בשנה.
על זה, על החוט הישר.
כן, על הטלפון הנייח. ורצו בממשלות ישראל, שמו לב לעיוות הזה, ואמרו בואו נתקן, נעשה רפורמה.
רפורמה.
נחייב את בזק לאפשר למתחרים, לחברות טלפוניה מתחרות,
כן.
למכור...
את התשתית.
כאילו, לתת להם לרכב על התשתית שלה, כי יש להם מונופול, למה היה להם רווח חודף?
להחכיר.
להחכיר. כי היה להם רווח עודף בגלל שהיה להם מונופול על התשתית, כן? הרי בזק בנתה תשתית אדירה בכל זה, לא, זה לא בזק, זה המדינה. המדינה בנתה תשתית אדירה של צינורות, קבלים, קווים, בתוך האדמה.
כן.
הפריטה אותם במהלך מושחת, נדמה לי זה היה פרס, ולא זוכר כבר, ובגלגולי גלגולים, אחרי שזה עבר דרך המאפיה הרוסית, אתה זוכר את הסיפור הזה?
זה הגיע לאלוביץ'.
זה הגיע לאלוביץ'. אלוביץ' עשה מזה יון עתק, והמדינה רצה לעשות רפורמה.
למי זה טוב?
הרפורמה?
כן. למי זה טוב?
זה טוב לי, לך, או כל מי שהשתמש אז בטלפון נייח.
למי זה לא טוב?
לשאול.
למה הוא לא השתמש בטלפון נייח?
לא, בטח היה לו נייד. חוץ מזה שבגלל שהיה לו רווחים עודפים של מיליארד שקל כל שנה מהכסף שאנחנו הבאנו לו, הוא היה יכול להרשות לעצמו לשלם חשבונות טלפון מנופחים ללא שום בעיה. בכל מקרה, שר התקשורת משה כחלון, בהמשך לרפורמה הזכורה שלו בסלולר, אות ומופת לרפורמות צרכניות לטובת הציבור על ידי הממשלה, למה היית אות ומופת לרפורמות
צרכניות?
כנראה כי אתה פחות או יותר היית היחידה. בכל מקרה, הוא ניסה אחרי זה כחלון גם להיכנס לעשות אותה רפורמה כשהוא עושה בטלפון הנייד, לעשות בטלפון הנייח.
מתווה כחלון.
מתווה כחלון. אלא מה?
אלא מה?
התחלף כחלון באיזשהו שלב, ו-2013 בחירות.
כן.
נכנס במקומו ארדן.
ומה ארדן עושה?
ארדן הוא גם בסדר, הוא גם רוצה לקדם את זה, אבל הוא נתקל בהתנגדות עזה ועיקשת של בזק, והעניין הולך לבתי משפט ונגרר.
הוא רוצה להמשיך עם מתווה כחלון.
הוא רוצה להמשיך עם מתווה כחלון, שבעקבות הוועדה המקצועית, שוועדת חודק נדמה לי, לא זוכר בדיוק, אבל היה איזושהי עבודה שלמה שעשו סביב זה, וזה היה תקוע בבגץ.
כן.
וארדן ממש, הוא ים באיזשהו שלב אפילו לפרק את בזק לחלקים, וכבר זה היה נראה שאולי זה מגיע להכרעה, ואז מה קרה?
מה?
עוד בחירות.
מי הפעם שר התקשורת?
הפעם שר התקשורת הוא לא אחר מראש הממשלה בנימין נתניהו.
שבוודאי קשוב למצוקתם של האזרחים שמשלמים הון עודף על...
לא, הוא קשוב למצוקתם של האזרחים שאול ואיריס אלוביץ'.
אוקיי.
שמאיימים לקחת מהם את אותו הון עודף.
הוא רוצה להמשיך עם מתווה כחלון?
הוא שוטל במשרד התקשורת שהוא לוקח לעצמו את מקורבו, מנהל הקמפיין שלו. שלמה מומו פילבר.
ומה הוא אומר לו? תמשיך עם מתווה כחלון.
והוא אומר לו בדיוק, תשמע, מה הוא אמר לו או לא אמר לו, אנחנו לא יודעים, מאחר שהם היו מספיק לא טיפשים בשביל להקליט את עצמם. אבל מה פילבר עשה בפועל? זה מדיניות הפוכה של לעצור את הרפורמה, לסרס אותה ולהחליף אותה במשהו הפוך.
ויש שיחת טלפון, שפילבר מעיד עליה אחרי שהיא פורסמה כתבה מאוד ביקורתית בדמרקר על כך שמשרד התקשורת ונתניהו מעניקים לאלוביץ' מתנה בשווי מאות מיליוני שקלים, מתקשר נתניהו לפילבר,
בעצם חושפים את עסקת השוחד,
מתקשר נתניהו לפילבר, אומר לו מה קורה, ופילבר אומר לו אל תדאג, אנחנו ממשיכים במתווה כחלון.
והשבוע השיחה הזאת עולה בחקירה הנגדית של חוקר רשות ניירות ערך אודי אבוקסיס.
עורך הדין בועז בן צור, סנגור של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חוקר את חוקר רשות ניירות ערך, אודי אבוקסיס.
מה זה מתווה כחלון?
אוקיי, אז מתווה כחלון זה שני דברים בעצם. יש באופן כללי שזה הרפורמה בשוק הסיטונאי, שהתחילה במתווה שנקבע ב-2012, ואחרי זה היא המשיכה, ונעצרה ב-2015. ויש את מתווה כחלון שהוא שם קוד, כאילו אנחנו נמשיך את המדיניות הזאת כלפי חוץ, כלפי התקשורת, אבל בפועל אנחנו מבינים מה צריך לעשות, זה כאילו הבנה בין שני אנשים.
בהנחה שנתניהו שואל מה אתה עושה, ופילבר אומר לו אני ממשיך את מדיניות כחלון, אם אין קודים והמצאות מטופשות, יש עם זה קושי בגרסה הזו, נכון? ביחס לטענת ההנחיה.
בסדר, אבל זאת הייתה הגרסה שלו, של
פילבר. אבל פילבר לא אומר, אני פועל בהתאם להנחיה שלך, אמר ראש הממשלה. הוא אומר, הוא אומר הפוך, אני פועל בהתאם למדיניות.
אבל ההסבר של פילבר היה שיש ביניהם קוד.
אם נעזוב את הקוד, העניין של מתווה כחלון, התשובות כפי שהם נחזים על פני הדברים, זה מסתדר?
אם זה קוד, זה מתיישב, מה... אבל מה הקוד? שאנחנו כלפי החוץ...
כן, אבל מה האינדיקציות שמדובר בקוד?
כן, אבל זה ההסבר שלו, של פילבר. כששאלנו אותו, ושאלנו אותו הרבה פעמים, כי זה נראה לנו ארטילאי.
למה נדרש הקוד הזה בשיחה שהיא ביניהם?
אז צריך לראות מה הוא ענה על השיחה הזאת ספציפית.
אבל למה ביניהם הם שוחחו בקודים? הרי הם מבינים לכאורה במי מדובר.
נחקר האדון פילבר במשטרה, ונזכר בשיחת הטלפון שקיבל מנתניהו.
אחרי הכותרת המטרידה בדמרקר, שאומרת שהם בעצם עושים עסקת שוחד.
מתקשר אליו נתניהו, ומספר פילבר לחוקרי המשטרה, כשהיא מתקשר אליי נתניהו, אני אומר לו, אל תדאג, אנחנו פועלים לפי מתווה כחלון.
אז החוקרים מתפעלים, רגע, אבל כל התיק זה שאתה לא פועל לפי מתווה, אתה פועל הפוך.
חיה,
אז איך?
להטיב עם בזה,
אז מה עכשיו, אתה פתאום אומר לנתניהו דבר הפוך?
לא, 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 זה רק קוד.
קוד?
הקוד, הקוד.
בכאילו.
בכאילו מתווה כחלון כלפי חוץ, בהודעות פומביות אנחנו אומרים, זה מתווה כחלון.
אני מרגיע אותו.
וכשאני אומר לו מתווה כחלון, הוא מבין שאני בעצם עושה את המתווה כחלון שלנו, שהוא ההפך ממתווה כחלון.
זה כאילו אני אומר לו את התירוץ.
בדיוק. שואלים.
אל תדאג, אני אגיד להם שזה מתווה כחלון.
עכשיו, בחקירה של אודי אבוקסיס, שואלים בן צור, הסנגור של נתניהו, ומשה ברם, הסנגור של בית המשפט, שואלים כל צוות הסנגוריה את אודי אבוקסיס, למה שהם ידברו בקודים? הרי הם לא פונים לציבור, זה לא מסיבת עיתונאים שבה הם אומרים, אנחנו ממשיכים במתווה כחלון. שני אנשים שלכאורה רקמו עסקה מושחתת, למה שהם ידברו בקודים?
זאת אומרת, הם שואלים, שואל שופט.
כן.
שואל שופט בית המשפט המחוזי.
שופט פלילי.
שופט פלילי. הוא אומר, למה שאנשים, שלפי הכתב האישום מעורבים בעסקה פלילית, לא מדברים על זה בצורה גלויה ביניהם, אלא משתמשים בשפה עמומה.
אתה יודע, אני צופה בשבועות האחרונים, במלאת 25 שנה לפרק הבכורה, בסדרת המאפיה הסופרנוס.
הסופרנוס?
כן. מסופר על...
סדרת המופת.
סדרת מופת, משפחת פשע בניו ג'רזי, דגי רקק ודגי
שם. סדרת המופת הלא מובנת, כפי שיוצרה, אמר, בסוף השידורים. כן.
לא תאמין מה טוני סופרנו עושה כשהוא מדבר עם הקפטנים שלו בטלפון על כל מיני אירועים. בוא אני אשמיע לך קטע. כן, בוא, תשמע קטע.
Hello.
It's over, Skip.
What do you mean?
You know that other party who said he saw something that we know didn't happen?
Yeah.
He realizes now he didn't see what we know didn't happen. Sleep well, my friend.
פה קפטן פולי מספר לטוני שקרה מה שקרה, אבל הוא לא אומר את הדברים כהווייתם. הוא משתמש בקוד.
זאת אומרת, הוא בעצם מדבר על מעשה פלילי, הוא מדבר על זה שהם הפחידו או סחטו עד שיחזור בו מעדותו.
טוני רצח מישהו. אוקיי, קורה, יכול לקרות.
לא, אבל נניח, ככה.
קורה, עד ראייה ראה אותו.
אוקיי.
הם נלחצו מאוד.
אוקיי.
פה העד ראייה חוזר בו מעדותו.
אוקיי.
ופולי מעביר לו את כל הדברים האלה בלי להגיד רצח ועד ראייה. הוא משתמש בשמות קוד.
זה קוד.
זה קוד.
אבל רגע, שנייה.
כן.
כשהם מדברים, הם מדברים ביניהם.
ביניהם, פולי וטוני.
אז למה הם ביניהם שוחחו בקודים? הרי הם מבינים לכאורה במה מדובר.
שוקי, חשבת פעם על קריירה כשופט מחוזי בבית משפט?
לא.
אז הגיע הזמן שתחשוב. אגב, פילבר בחקירה הנגדית כמובן התהפך על עצמו פעם נוספת, וכששאלו אותו על הקוד, הוא הסביר שזה לא קוד. זה לא קוד במובן של שם קוד, שאני אומר שמש ובעצם זה ירח. זה קוד פולי.
לרפורמה.
זה בשביל לקצר.
כן.
זה בשביל, זה שם קיצור.
במקום להגיד רפורמת כחלון, אני אומר מתווה כחלון.
הרבה יותר קצר.
כן. מתווה. לא, רפורמת כחלון.
ועד כאן פרק 136 בפודקאסט משפט המולים, פודקאסט עין השביעית על משפט המולים, תודה לך שוקי.
תודה לך אורן, לא לא, תודה לך.
לא לא, תודה לאוהד סטון על ההפקה והעריכה.
לא לא, תודה למאזינים ולמאזינות.
הערה חשובה.
הערה חשובה שחלק מהעדויות שמחזנו כאן והחקירות גם כן הם נערכו, וגם הפרסומים האחרים נערכו לצורכי בהירות.
בשבוע הבא דני יופי ישלים את חקירתו ההכרה, בתקווה שיהיה קצת יותר מעניין עם עורכות הדין של מוזס.
אוקיי.
ואחרי זה מי תגיע?
למה? כי הוא היה חוקר של מוזס.
הוא היה חוקר הראשי של מוזס.
אוקיי.
ציפי לבני.
ציפי לבני. מי זאת?
ציפי לבני, הפוליטיקאית לשעבר שקידמה את חוק ישראל היום, תספר...
מה הייתה באמת?
אז אנחנו נשמע.
אוקיי.
בשבוע הבא.
ציפי.
כן.
אוקיי, אז יש למה לצפות.
סוף, סוף.
לצפות.
רגע האמת של המשפט
לא יגיע השבוע הבא. יאללה ביי.
הלו.
מומו, ביבי על הקו, חכה רגע.
מה? תודה.
מומו, מה זה הכותרת הזאת?
אדוני ראש הממשלה?
אני רואה פה בדה מרקר. מיליונים מנתניהו לאלוביץ'? מאיפה הם קיבלו את
זה? לא, אבל אני אמרתי להם, אמרתי זה, אנחנו ממשיכים את מתווה כחלון.
מה? מה אנחנו ממשיכים? מתווה כחלון?
כן, כן, אין מה לדאוג. אמרתי להם, אנחנו...
אבל מומו, על מה אתה מדבר? אני אמרתי לך לעצור את מתווה כחלון.
לא, אדוני ראש הממשלה, אמרתי להם, בשביל ש... אמרתי להם שאנחנו ממשיכים את מתווה כחלון.
מה מתווה כחלון? מומו.
מה?
אתה לא אותי.
ביבי, אתה לא מבין אותי. אני אמרתי, אנחנו ממשיכים, נו, מה אתה רוצה שאני אגיד להם? אמרתי להם, אנחנו ממשיכים, תשימי לב, ממשיכים בקוד, אדוני, במתווה כחלון.
מה זה קוד?
כן.
בשביל מה קוד? אני לא מבין, אנחנו שנינו פה על השיחה לבד. מה אתה עושה שם? אתה ממשיך את מתווה כחלון?
ברור שלא!